שלום וברוכים הבאים לטריפל, הפודקאסט הצרכני-טכנולוגי, שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים, והעיתונאים הם ניב ליליאן ממגזין החיבור, שלום ניב.
שלום דפנה.
צחי הופמן מהאתר, The Gadget Reviews.
אהלן.
מעניינים, ואני דפנה הראל כפיר מאתר חדשות הצרכנות פואנטה, וגם בפרק הזה אנחנו נדבר על נושאים שהם מאוד מעניינים, חדשים, ונוגעים לכל אחד מאיתנו, נושאים מחשמלים לגמרי, שנוגעים לכל אחד מאיתנו. אנחנו נדבר כאן על דיסני פלוס, דיסני פלוס הוא יפה, מחיאות כפיים שערות, דיסני פלוס, זה בעצם שירות הסטרימינג של דיסני, שיגיע כנראה לארץ בעתיד המאוד קרוב. אנחנו נדבר על באמת עידן חדש, אי אפשר ממש להמעיט בערך הדבר הזה של תחרות בתחום החשמל, עם חברות חדשות שאנחנו נוכל להיות מנויים שלהם, כלקוחות חשמל, ונדבר על המערכות החדשות, מערכות ההפעלה החדשות של הטלוויזיות החדשות שמושקות, נקנח בצ'ופר הקבוע שלנו, המלצה צפייה, אבל מתחילים בהתחלה, וההתחלה היא באמת בשורות ממש ממש טובות לחובבי הטלוויזיה.
שממש כאילו הגיעו זה עתה, אנחנו תוך כדי שהתרגלנו להקליט את הפרק, ראינו את הפרסום בכלכליסט.
נכון.
ידיעה שהתקבלה זה אתה.
אז זהו, על הדעתה של דיסני פלוס בעתיד הקרוב לישראל, אז כמו שניב
ציין. בספטמבר.
כן, כמו שניב ציין, אבל קודם כל ניתן קרדיט באמת לכלכליסט.
הם כותבים ספטמבר.
נכון, אז אנחנו מבססים כרגע את המידע הזה על מה שנכתב בכלכליסט, אבל אנחנו מעריכים את הקולגות שלנו בכלכליסט, ואם זה פורסם שם, יש להניח שזה נכון. אז בואו נדבר רגע על דיסני פלוס, למה הבשורה הזאת כל כך גדולה? בסופו של דבר זאת המתחרה היום העיקרית של נטפליקס, אומנם יש גם את האמזון פריים וידאו, אבל מבחינת התוכן האהוב והפופולרי, דיסני פלוס זה בטירוף.
כן, כי דיסני הם דיסני, הם היום למעשה חברות התוכן הכי גדולה בעולם לדעתי.
נכון.
נשאר גיאוגרפיק, מרוול, פיקסאר.
בדיוק.
כן, מי שחושב דיסני רק על אנה ואלזה זה ממש לא.
אז זהו, הם היום חולשים, הם בשעתו קנו את לוקאספילם, מה שאומר שהם חולשים היום גם על סטאר וורז, הם קנו את מרוול, מה שאומר שהם חולשים גם על כל גיבורי העל והיקום של מרוול, ונשיונל ג'אוגרפיק, ופיקסאר, כן, פיקסאר זה גם שלהם.
אז כך שזאת באמת מעצמת התוכן, לגמרי מעצמת תוכן, וצריך להסביר שדיסני, כשהתחלה דיסני פלוס, היא גם לאט לאט שללה את הזכויות משאר המתחרים שלה לשדר את הסרטים.
נכון, הם לאט לאט משכו להם, הם ייבשו אותם. למשל, אם אתם זוכרים למשל את ג'סיקה ג'ונס ואת...
אתה מדבר על הסדרות...
כל הסדרות הדיפנדרס בנטפליקס, הם פשוט לא חידשו אותם כי...
איך איירון פיסט, איירון...
איירון פיסט שאתה...
זהו, אז ככה ש...
הכל כאילו, הכל בעצם, זה הכל בעצם, הם פשוט ייבשו את זה ומשכו חזרה את הנכסים שלהם אליהם.
ולכן יש לצרכנים יותר ויותר אינטרס להיות מנויים של דיסני פלוס, וגם אז בואו נדבר שנייה על המחיר, זה גם לא שירות כל כך יקר, בחול הוא עולה $8 בחודש.
כולל ה-4K, לא כמו בנטפליקס, יש לך דרגות ואתה מקבל ברמה הכי נמוכה איכות שידור פח אשפה.
כן, ואגב הם העלו את זה עכשיו, זה היה בעצם $7 והם עלו בעצם ל-$8.
כן, יש לך את אמזון פריים שלדעתי זה גם באזור $8, וגם כולל 4K, ודיסני גם כולל 4K.
אבל התכנים של דיסני.
אתה בתור צופה שמקבל את הקלטות וידאו שלו מחול, לראות את זה.
טוב, זה גילוי נאות, אני כבר צופה בדיסני פלוס באמצעות VPN, נורד VPN אגב, שאני אישית מאוד מביץ עליו, ואני כן, אני עכשיו למעשה, יש עכשיו את הסדרה החדשה של סטאר וורס, The Bad Batch, אני כל יום שישי יושב לראות פרק.
יש את הסדרה המדוברת, WandaVision, שעוד לא ראיתי, את Mandalorian, שסדרה מאוד...
כן, בעצם כל הרחבות ליקום סטאר וורס, שנעשו תחת הכנפיים של דיסני, שהן מעולות.
סטאר וורס או מרוול.
סטאר וורס ומרוול.
כן, ומרוול.
יש את הרחבות לעולם מרוול, ויש את הרחבות לעולם סטאר וורס, כשאנחנו מדברים פה על כמה וכמה וכמה סדרות, במקרה של סטאר וורס יש לנו את רבלס, ויש לנו את רזיסטנס, ויש לנו את קלון וורס, שהיה 7 עונות, למרות שכאילו כל פרק זה 25 דקות, עם דפנה
פעם. 7 עונות בדיסני היה של קלון וורס?
כן, אבל כאילו...
בתוך מה שנה הם עשו 7 עונות?
כל פרק הוא 20 דקות, סדרת אנימציה, כל פרק הוא 20 דקות, עם דפנה טעתה פעם אחת, אני מספיק, הפרקים פשוט קצרים.
כמה פרקים יש בעונה, 2?
לא, יש איזה 10 פרקים,
בסדר. אבל רגע, בואו שנייה בעצם זה יוצא כל כך זול, שזה משתלם, אתם לא חייבים לבחור, זאת אומרת, משתלם להרבה אנשים להיות מנויים לכמה וכמה שירותי סטרימינג, כי זה באמת כסף קטן, אנחנו פעם, וזה לא היה מזמן, היינו משלמים, משלמים, כן, איזה 300 שקל רק להוט או רק ליס, פה אתה משלם 8 דולר בשקלים, זה
מצטבר, כן, זה יוצא לך בערך 200 או 250, בערך 200 שקל, גם אתה מנוי נגיד, אפילו פחות מ-200 שקל, אם אתה מנוי לכמה וכמה שירותי תוכן, ואתה מקבל, וכאילו, וכמות התוכן שיש לך היא פסיכית.
תראה, 8 דולר זה כ-26 שקלים.
אני לפני זה בדיוק התחלתי לדבר איתכם, כאילו, אני היום מנוי ל-YES פלוס, ויש לי נטפליקס, ויש לי אפל טיווי פלוס, ואמזון פריים וידאו, שאלה אם אני צריך כבר את YES פלוס, אם בא דיסני פלוס, כי הילדים שלי רואים בעיקר ב-YES פלוס, אני בקושי רואה את שם.
אגב, באמת אין ספק שלמשפחות, זה באמת הולך לחולל שינוי אדיר.
כי גם זה סדרות ילדים בנטפליקס, הם לא מספיק מוצאים את הסדרות שלהם, כי הם צריכים דיבוב לעברית להכל,
ודיסני יש להם את כל תכני הילדים שלהם, כל התכנים ההיסטוריים,
מדובבים,
והכל מדובב או מתורגם.
אז השאלה היא בעצם מה אתה, לדעתי מי שדווקא יכול להתחזק, זה פרטנר טבעי שהם מאוד זולים, ואתה יכול לקחת אותם רק בשביל לראות בצורה נוחה את קשת, רשת וכאן.
כן, ואז להוסיף לך כמה שירותי סטרימינג, נטפליקס, אפילו אמזון ודיסני פלוס, ועדיין לא לשלם יותר מדי כסף בחודש.
או להחליף כל פעם.
כן, או לגוון. אז כן, אז נחזור רגע על התכנים שיש, כאילו שיש בדיסני פלוס, הם באמת מציעים אושר מאוד גדול של תכנים, גם הממשק שלהם מצוין, זאת אומרת, אין מצב שכאילו דיסני עושים משהו שבנוי רע, כאילו מבחינת איכות השידור, מבחינת חוויה, היא מאוד דומה לנטפליקס, מה?
דאונלוד לפרקים בטלפון.
האמת שיצא אני לא בדקתי, אני חושב שלא, אני חושב שדיסני עובדים רק עם סטרימינג, אם אני זוכר טוב, אבל הייתי תפוס אותי במילה לגבי העניין הזה, גם זה בדיוק קטע, שגם דיסני באמת לא מאפשרים צפייה מחוץ לאזורים שלהם, אז גם אין להם אינטרס לעשות דאונלוד, אז כמה שאני זוכר אין, אבל עדיין, כאילו אתה נכנס, חוויה צפייה מאוד טובה, הוא נותן לך כמובן את ההמלצות, כמובן כאילו לצפות בדברים שכבר התחלת לצפות, ממשק נהדר, כאילו באמת, דיסני יודעים לעבוד.
אז רגע לפני סיום, נגיד שבאמת הצפי הוא שזה הולך להיות הצלחה מסחררת, במרץ פורסם שדיסני פלוס הגיע כבר ל-100 מיליון מנויים בעולם, שנה וחצי אחרי שהיא הושקה, אז יש להניח שאם היא עכשיו הולכת להגיע לישראל, זה מדובר על ספטמבר, לא עכשיו, היא תפתח את השירות הזה בעוד מקומות, כי ישראל מן הסתם לא בראש מעייניה, זה כנראה חלק ממהלך גדול.
כן, שהיא תחרות לעוד מדינות כמו שנטפליקס עשו.
בדיוק, ואז אין ספק בכלל שזה הולך להיות מהפכה.
אני רק אעיר עוד הערה אחת לגבי דיסני, שנזכרתי בה תוך כדי שדיברנו, לדיסני כן יש להם איזשהו תוסף שנקרא Premier Access, שאת זה לא ניסיתי, אבל למשל אם עכשיו יש עכשיו את קרואלה בקולנוע, שזו הפקה של דיסני, אז הם מאפשרים למנועי דיסני פלוס, הם מאפשרים לצפות בקרואלה, אבל זה חלק מפרמיר אקסס, זאת אומרת זה דורש תשלום נוסף, אני לא זוכר מה העלות הנוספת, אבל זה כאילו
בתשלום נוסף,
זה כמו באפל פלוס, באפל טיווי פלוס בעצם.
שאני רוצה לקחת דרך האייטיונס בעצם.
כן, אתה רוצה לקחת סרט נוסף, אז אתה צריך לשלם עליו אקסטרה.
טוב, מעניין, הולך להיות פה מעניין, אין ספק שאנחנו לגמרי בעידן שונה ותחרותי מאוד בתחום הטלוויזיה, וזה ממש ממש מבורך. ועכשיו באמת עידן חדש, אם קודם דיברנו על עידן כמעט חדש בסטרימינג, אז עידן באמת באמת חדש, הוא אפילו עוד לא ממש התחיל, אבל הוא סוף סוף נראה לעין המועד ההתחלה שלו, וזה עידן חשמל בתחום החשמל. השבוע סלקום בישרה שהיא מגישה בעצם בקשה לרישיון לספק לנו הצרכנים חשמל, מיד אחרי ההוט הודיעה הודעה דומה, היום הודיעה הודעה דומה גם חברה ששמה אסקו ישראל, כשהמשמעות היא לא שסלקום או הוט ייצרו את החשמל, המשמעות היא שאפשר להיות מנוי שלהם ולקבל מהן חשמל, סלקום משתפת פעולה עם חברה שנקראת משק אנרגיה, וההבטחה שלה היא לחיסכון בחשמל, שהוא, תשמע, הוא לא מהפכני, זה לא שחשבון החשמל שלנו יצנח, אבל חיסכון בממוצע של 8% בחודש.
שזה גם, אבל בכלל גם
500 שקלים אני ראיתי בכתבה.
נכון, 500 שקלים זה בשנה, לא, אבל זה לפי תחשיב של לפי דעתי הוא ממש צנוע, זה לפי מישהו, לפי אנשים שמשקי בית שמשמים חשבון חשמל שנתי בגובה איזה 4,000-5,000 שקל, אני יכולה להגיד לכם שאני, יש בחורף חודשים, שאני משלמת 2,000 שקל בחודשיים.
כן, חשבונות החשמל פה מגיעים, בארץ מגיעים לסכומים הרבה יותר גבוהים.
בדיוק.
אבל הבשורה הכי חשובה פה זה באמת, באמת שבירת המונופול של חברת החשמל.
בשורה ענקית.
חברת החשמל היא מונופול בערך מאז קום המדינה, ואפילו לפני.
נכון.
ותמיד יש את הבדיחה על חברת החשמל של אני עוזב אתכם, אני עובר למתחרים.
כן.
אז עכשיו זה כבר לא יהיה בדיחה, אנשים באמת יהיה להם את האפשרות בחירה.
נכון.
כמובן צריך אולי להיכנס באמת לכל הקטע, מה שקורה נגיד, מה שקרה בקליפורניה, שברגע שנכנסו לשוק, נכנסו ספקי חשמל פרטיים, יש שם סיפור של הפסקות חשמל, אנשים שנתקעו בלי חשמל, ואני די בטוח שחברת החשמל השתמשו בזה בצורה כדי, לצורכי הפחדה,
כן.
אבל אולי זה פעם אחת יגרום לגוף המונופוליסטי והארכאי והמנותק הזה, ואני מרשה לעצמי להגיד לחברת החשמל שהם מנותקים, שזה מצחיק, כי זה משחק מילים, אבל...
אני אוהב משחקי מילים.
אבל הם באמת צריכים... חברת החשמל זה לא גוף שממש שם על הצרכנים שלו, כי הם יודעים שאין להם, כאילו, שאין להם
תחליף.
אתה לא יכול להגיד להם אני מתנתק ועובר למתחרים.
אני אוהב את חברת החשמל, לא תנתקו אותי. ניב, לך אין חשמל היום.
כן, פתאום יהיו לי הפסקות חשמל מוזרות בבית.
זה קצת מצחיק שאנחנו כל כך מתלהבים מזה, כי אנשים שחיים במקומות אחרים בעולם, יש להם כבר...
זה מובן מאליו.
כן, מאז ומעולם את היכולת לבחור לאיזה חברת חשמל להתחבר. ופה יש לנו רק חברת החשמל.
החשמל.
כן, אם אתה עושה סולארי, אתה עדיין צריך לעבור דרכם.
נכון, אז...
אתה עדיין מחובר אליהם, זה לא משנה.
כן, אז עכשיו, אני אתן לך קצת פרטים לגבי מה שסלקום תציע, כי היא בעצם היחידה שבינתיים גם הפכה את זה למשהו יותר מוחשי וממשי שאפשר להבין במה מדובר. אז קודם כל, זה לא יזמין באופן מיידי לכל האנשים, אפילו אני אגיד יותר בצורה מדויקת, זה יזמין למעט מאוד אנשים. למה? כי זה זמין רק למי שיש לו מונה חכם. מונה חכם זה מונה שבעצם קורא צריכת החשמל שלך אוטומטית, הוא לא מצריך שמישהו יבוא ויקרא אותו. וכאלה יש בארץ היום לא הרבה.
עכשיו אני פתאום חוזר עכשיו להתנפלות, שאנשים, הרבה מאוד אנשים משהו יזמינו מחברת החשמל מונה חכם כדי לעזוב אותם.
אז זהו, כיום יש רק כ-40,000, והצפי הוא שחברת החשמל תתקין כ-200,000 בשנה, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני רוצה. זאת אומרת, זה בעצם חברת החשמל היא זו שמחליטה איפה היא פורסת את זה, בדרך כלל יש לה...
אז גם לזה הם יסים, גם בזה הם יתקעו מקום
ברגלים, כמו עם הסולארי? אני ממש מקווה שלא, אבל... לכן כאילו כן צריך לומר בצורה ברורה לצרכנים, זה לא שמחר אתם יכולים לרוץ ולהתנתק מחברת חשמל ולהתחבר למתחרים וכו'. זה יהיה תהליך, הוא ייקח כמה זמן, אפילו הרבה זמן, כמה שנים, עדיין זה מצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני 3 ימים, אוקיי? יש לנו כבר ברגע זה לפחות 3 חברות שכבר הכריזו, ועד כמה שידוע יהיו לפחות עוד 2 כאלה.
מה עם אסקו, מה עם החברה הנוספת, הם יאפשרו להתחבר אליהם בלי מונה חכם?
הם עוד לא כל כך פרסמו פרטים איך זה יהיה, הם רק עכשיו בעצם מגישים את הבקשה לאישור, אבל אין סרט כזה שהם לא, איך אומר עמית סגל, אין תסריט כזה שהם לא יקבלו את האישור, וזהו, אנחנו באמת בפתחו של עידן חדש. מפה אני קוראת לצרכנים לנצל את התחרות לכשהיא תהיה באמת זמינה ונגישה, כי רק באמצעות תחרות אפשר לקבל גם מחירים יותר נמוכים, אבל גם בדרך כלל שיפור בשירות, שזה לא פחות חשוב.
שירות יותר טוב.
יש להם עכשיו, עם העוד חברות שיכנסו, מספיק מרווח להתחרות על המחירים?
אז תראה, ממה שאנחנו מבינים, כמו שגם אמרתי, התחרות פה היא תתבטא בהנחה או בירידה באיזשהו, נגיד שיעור של 10% גג בחשבון החשמל, אבל, לפחות במקרה של סלקום, אבל סלקום, מה שהיא מציעה, אנחנו זוכרים שסלקום במהותה היא חברת תקשורת, אז סלקום גם תציע לך, אם אתה תתחבר לטריפל שלה, היא תציע לך עוד הנחה.
אז יהיה טריפל, עכשיו יהיה טריפל עם חשמל?
טריפל קוואטרו, כן.
קוואטרו עם חשמל.
זה נקרא אגב סלקום אנרג'י.
אז עכשיו זה יהיה אקטגון, אם לא, כמה זה עכשיו, כמה זה 5? 5 זה פנטה, יהיה לך פנטגון עם
חשמל. בסוף אנחנו נקרא לחשבון מים, חשמל,
הכל מסלקום.
זהו, אז סלקום, אגב, הם יקראו לחברה הזאת סלקום אנרג'י, אז הם גם אומרים שהם יציעו דיל משולב, אני מניחה שהוט תעשה משהו דומה, אגב. ובין אתם אומרים שהם יציעו למי שיש לו רכב חשמלי, אז גם כן הנחות על טעינת הרכב וכו'. והם
אתה
גם...
אתה תקנה מהם את הטסלה ב-36
עם איזשהו סעיף
מתנה
קטן.
מתנה טסלה.
ריבית די ריבית.
תעשה לנו מנוי, תקבל טסלה מתנה.
זהו, והדבר הנוסף שהם מבטיחים, זה שהם יתנו הטבה למי שירצה להקים פאנלים סולאריים על הגג, או חשמל סולארי. אז כל זה עוד צפוי, בואו ניתן לזה את הזמן, בינתיים אנחנו רק שמחים לבשר על תחילתו של עידן חדש, וכשזה יהיה מוחשי.
שחר של יום חדש בשוק כן, החשמל.
כשזה יהיה מוחשי ואפשר יהיה להזמין, אנחנו מבטיחים שנעשה גם אייטם עם קצת יותר פרטים על המחירים וכו'. ובואו נדבר גם על טלוויזיות חדשות, ולא רק טלוויזיות חדשות, אלא מערכת הפעלה חדשה לטלוויזיה, גוגל טיווי.
נכון.
השבוע סוני הכריזה על ליין המסכים החדשים שלה, והיא הביאה במסגרת ההשקה שלה כמה בשורות, אבל אותי סקרנה במיוחד ההכרזה על גוגל טיווי, כי עד אז לא ראיתי איך היא נראית ומה המשמעות, אז אתם בתור שני אנשים שמאוד מאוד אוהבים את הנושא הזה של טלוויזיות, וגם יש לכם הרבה מה לתרום, אז אולי קודם בכלל נסביר למאזינים, מה ההבדל בין אנדרואיד TV לגוגל TV?
רגע, נראה לי קודם כל, סוני הכריזה על המוצר הזה בינואר בתערוכת CES, אבל עכשיו
הוא נכנס לישראל.
עכשיו היא השיקה את זה בארץ.
כן, בסדר, אני דיברת על ההשקה פה בארץ.
כן, אז ההשקה היא בארץ.
כן, כן, כן.
אז לגבי אנדרואיד TV לעומת גוגל TV, גוגל TV היא למעשה היורשת של אנדרואיד TV, היא בעצם מחליפה אותה מבחינת מערכת הפעלה של גוגל עבור טלוויזיות, שלפני כן זה פשוט היה אנדרואיד ששמו עליו סקין, שמו עליו כאילו פשוט ממשק שמתאים לטלוויזיה, ועכשיו קונספטואלית הם בעצם ארזו את הכל מחדש, בנו ממשק חדש, זה נראה אחרת. אני די מאמין שכאילו שבצד האחורי, בצד של המנוע, אני די מאמין שזה עדיין עובד על אנדרואיד, כי לא הגיוני שהם כתבו את זה מאפס, אבל עדיין החזית היא המיתוג של המוצר, והחזית היא שונה לגמרי.
אתה צודק, הם אמרו שיכול להיות שהם גם יעשו עדכוני גרסה בטלוויזיות עם אנדרואיד TV לגוגל TV, אז זה כבר מסביר שזה כנראה רק הממשק וקדימה.
יפה, אבל הממשק הוא באמת חידוש אדיר, כי אפרופו התחלנו עם האייטם הראשון שלנו עם דיסני פלוס, אז באמת החידוש העיקרי בגוגל TV זה היכולת שבעצם, שגוגל בעצם כופפו את ענקיות התוכן, ומאפשרות לנו המשתמשים לקבל, לעשות חיפוש רוחבי, בכל שירותי התוכן. אם פעם למשל לצורך אני סתם, למשל לצורך אני חובב של סרטי פעולה, אז הייתי צריך לחפש סרטי פעולה בנטפליקס, ולחפש סרטי פעולה באמזון פריים, ולחפש סרטי פעולה בדיסני פלוס, ועכשיו אני יכול לחפש סרטי פעולה, וגוגל TV יביא לי סרטי פעולה מכל השירותים האלה ביחד, בשביל אני צריך לעשות חיפוש בכל שירות בנפרד.
בעצם גוגל מביאה את הגאונות של החיפוש שלה, שאנחנו רגילים מהגלישה בדפדפה, היא מביאה את זה פשוט לטלוויזיה בעצם.
היא גם בונה וואץ' ליסט מאוד נחמד, שאתה עכשיו נתקל בתוכנית שאתה בטלפון, שאתה רוצה לראות אתה מוסיף אותה, מאיזה מנטפליקס, ואז אתה רואה בטלוויזיה משהו באמזון, אז אתה מוסיף את זה, ויש לך וואץ' ליסט מסודר מכל השירותים שאתה מנוי להם במקום אחד, ואז אתה פשוט רואה סדרות.
וגוגל גם מסוגל להמליץ לך על בקטע של, אהבת את הסדרה הזאת בנטפליקס, אז הנה מה שדומה באמזון פריים, משהו שלא היית מקבל אף פעם, כאילו ברגע שכל אחד מהשירותים האלה הוא גן סגור בעצמו.
זה רק אם אני מנויה אגב של הזה, או שהוא יציג לי את זה גם אם אני לא מנויה, ואז אני אבחר אם לשלם.
זה באמת שאלה מעניינת, לדעתי על פניו זה כאילו, זאת אומרת באופן טבעי הוא יתחבר קודם כל לשירותים שעליהם את מנויה, אבל לא מן הנמנע שהוא יציע לך, ואז כאילו שתבוא לצפות בתוכן, אני אגיד לך, לא, אבל צריך מנוי לאמזון פריים, הנה הלינק כאן כאילו כדי להתחבר.
ואז הם גם יגזרו אולי איזה קופון שהם יצליחו להפוך אותך.
עכשיו שומע אותנו מישהו ברכב שלו ואומר, רגע, אז מה, אין לי גוגל טיווי ב-LG ובסמסונג, שווה לי לקנות סוני בשביל זה, אז בואו נרחיב טיפה, בואו נדבר בכלל על מערכות הפעלה הטלוויזיות.
בואו נעשה סדר.
טוב, בבקשה, אנדרואיד טיווי, סמסונג ו-LG משתמשות במערכות הפעלה שלהם, סמסונג עם טייזן, LG עם WebOS, אנדרואיד טיווי קיים בסוני, בשיומי, בפיליפס, אני חושב שאולי גם באייר.
אייסנס?
אייסנס,
לא. או שלאייסנס יש להם את שלהם.
יש להם את ההפעלה שלהם.
נכון.
אייר לדעתי זה גם לא בטוח, אבל בעיקרון הגדולות זה סוני, פיליפס ומי אמרתי?
שיומי.
שיומי. אז אם, או וסטרימרים, יש לך את הסטרימר של שיומי, את המיבוקס, יש לך את הסטרימרים של יס.
חדשים של נוקיה.
נכון. יש לך את הסטרימר שאתה מקבל מ-YES או מסלקום שהוא אנדרואיד TV. זה אנדרואיד TV. השאלה אם הם משדרו אותם לגוגל TV, קשה לי להאמין ש...
לא את כולם.
כן, רוב הסיכויים שרובם לא, זה כנראה רק אם תקנה דגמים חדשים, גם כמו שאמרתי קודם, סוני במסיבת עיתונאים בארץ, היבואן של מישפר אמר שהם עוד לא יודעים אם הם ישדרגו או לא, אבל זה אפשרי. לטלוויזיות ישנות, הכוונה של סוני.
כלומר, מי שיש לו, מי שקנה בעבר טלוויזיה שהיא הייתה באנדרואיד TV, האם הוא יוכל לשדרג את זה לגוגל TV, זה מה שאתה אומר.
כן.
בחלקם. עכשיו
זה שיקול, סליחה רגע, זה שיקול בעיניך לבחור טלוויזיה לפי מערכת ההפעלה?
למי שיש לו נגיד התקנים כמו בית חכם, כמו אלקסה, בטח ובטח גוגל אסיסטנט, לגוגל טיווי יש גם חיבור להתקנים האלה, אז במובן הזה הוא אולי קצת רלוונטי, או לצורך על מי שכבר עובד עם האקוסיסטם של LG, אז אולי הוא באמת יעדיף לעבוד עם הטלוויזיה שלהם, בגלל שהיא מתממשקת גם בתוך האקוסיסטם שלהם, כנה לגבי סמסונג, אז זה אולי יכול להיות שיקול, אם אתה כבר יש לך מכשירים אחרים מאותה משפחה או מאותו יצרן, אבל אני כן אעיר שמבחינת התקני חומרה, אפשר למצוא למשל את גוגל TV כבר היום בהתקני הקרומקאסט של גוגל, שאומנם לא נמכרים באופן מסודר בארץ, אבל
מפתיע עם גוגל.
נמכרים, אבל בכל מקום שדי אפשר להביא את זה בקלות מחול, ששם בעצם מושקע גוגל TV, זה היה המכשיר הראשון שבעצם הציג את הטלוויזיה, וזה חשוב לציין, ככה שלמשל, אם מישהו לצורך העניין יכול להביא את זה מחול, או להזמין את זה מחול, ויש לו למשל טלוויזיה ממערכת הפעלה אחת, אז הוא יכול לקבל גם את החוויה של גוגל טיווי, למשל אם הוא מחבר קרומקאסט. אז זה סתם חומר מחשבה לגיקים.
אני חושב שגם יש את נושא האפליקציות, שרוב האפליקציות נמצאות באנדרואיד טיווי, אז הן גם יהיו בגוגל טיווי, אבל נגיד בסמסונג אין לך את האפליקציה של סלקום טיווי, ובאלג'י, אז אם יש לך טלוויזיה בת כמה שנים, אז אתה לא בהכרח מקבל את האפליקציות החדשות. באנדרואיד טיווי זה קצת יותר מסודר, ואתה הולך יותר על בטוח. קצת שני, כמו שאמרת, אתה תמיד יכול לקנות סטרימר, ולא משנה את הטלוויזיה שלך, ולקבל את כל האפליקציות.
של גוגל טיווי או שלהם.
או של אפל טיווי.
אבל כן, זה באמת חשוב באמת שהזמינות שהאפליקציות של חברות התוכן הישראליות הגדולות, שזה מה שרלוונטי לרוב המאזינים שלנו, באמת יש לכולם נציגות באנדרואיד טיווי ובאפל
טיווי. בגלל שהסטרימרים שלהם.
בגלל שהסטרימרים שהחברות עצמן מפיצות מגיעות מהצרניות האלה.
טוב, אז אני מקווה שעזרנו לכם ככה להבין קצת בעולם מערכות ההפעלה לטלוויזיה. בסוף אנחנו מבלים המון המון שעות מול הטלוויזיה, והממשק ומערכת ההפעלה דבר מאוד מאוד חשוב. לפני שנסיים, אנחנו התחלנו כאן במסורת לא מזמן של המלצת צפייה, והפעם אני רוצה לתת לכם המלצת צפייה. זה כרגע רלוונטי רק למי שיש לו יס, אבל אני מניחה שיש הרבה כאלה בין מאזיננו, ואני רוצה להמליץ להם לצפות במלכת היופי של ירושלים. אם השם הזה נשמע לכם מוכר, אז כמובן זה בגלל שיש ספר כזה, ספר מעולה, והסדרה לטעמי היא גם סדרה מצוינת, היא עלתה ממש ממש בשבוע שבועיים האחרונים ל-YES, ואפשר לראות שם גם את מיכאל אלוני, גם את יובל שרף, גם את הילה סעדה, ועוד שחקנים מאוד 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 טובים. בעיניי הספר הוא היה ספר פשוט קסום, ספר שבעצם מספר סיפורה של משפחה ירושלמית, ככה ממש הסיפור שלה שזור בתולדות עם ישראל מתחילת המאה ה-20, כמובן עוד לפני קום המדינה, בתקופת הטורקים ואחר כך הבריטים, וזה נורא נורא יפה ומרגש. אני חשבתי שהספר קסום והסדרה היא קצת שונה מהספר, אני לא בטוחה שהיא מעבירה בדיוק את אותו קסם, אבל עדיין יש לה קסם משלה, המשחק, הצילומים כל כך כל כך יפים, הרגישות והיכולת גם באמת שוב להעביר את ההיסטוריה שלנו כעם בתוך הסדרה הזאת, בעיניי מאוד מאוד יפה. אז מי שיש לו יס, אני מאוד מאוד ממליצה לו לצפות במלכת היופי של ירושלים.
בטח זה נמצא גם בסטינג טיווי.
אני מתארת לעצמי שזה גם בסטינג טיווי, לא בדקתי אמת, אבל סביר להניח. אז זו ההמלצה שלי. אנחנו מסיימים כאן את הפרק הזה, פרק 24,
כן,
של טריפל. אנחנו רוצים להזמין אתכם להזין גם לפרקים הקודמים שלנו, שיש לנו שם המון המון טיפים מאוד מאוד טובים בכל מיני תחומים.
ומדריכים.
והמדריכים, החל מאיך תקנו מטען טוב לטלפון ולמחשב שלכם, דרך איפה כדאי לאחסן את המידע שלכם, תמונות וכו', בעיקר אחרי העדכון האחרון של גוגל, ועוד ועוד הרבה. ולא נסיים לפני שגם נמליץ לכם קצת על האתרים שלנו. ניב, רוצה לספר על החיבור?
כן, מגזין החיבור מתעסק בעיקר בחיים חכמים, אם בסקירות, אם במדריכים, אם בטיפים ואם בחדשות, אז אתם מאוד מוזמנים להיכנס, LNKCOL, או לעקוב אחרינו באינסטגרם, בטלגרם, וכל הדברים שנגמרים בגרם וגם בפייסבוק.
צחי, מה עם
טיקטוק זה בלי גרם.
נכון, עכשיו הוא לא נמצא, לא?
טיקטוקגרם.
אז כן, The Gadget Reviews, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לקרוא סקירות על סמארטפונים, טלוויזיות, אוזניות, להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, לטלגרם ולהתעדכן.
ואני אגיד כמה מילים על פואנטה. פואנטה הוא אתר צרכנות, אתר חדשות צרכנות שמפרסם כתבות בכל מיני תחומים, לא רק טכנולוגיה אגב, גם תיירות, פנאי, בריאות, פיננסים, כל התחומים שאתם יכולים להעלות על הדעת. גם סקירות, גם המלצות, גם חדשות, נשמח מאוד אם תעקבו אחריי שם, וגם כמובן בפייסבוק, פואנטה חדשות צרכנות, בטלגרם, באינסטגרם, ביוטיוב, בקיצור אפשר לעקוב בכל מיני מקומות. אנחנו ממש ממליצים לכם לסמן פה, כך שתוכלו לקבל התראות שאנחנו מעלים פרק חדש, כי אנחנו באמת, באמת, באמת ממליצים על כל הפרקים, ולא רק על כל פרק בנפרד, אנחנו רוצים להודות לביקונקט, יבואנית ג'יילאב, זה המיקרופון שאנחנו מקליטים איתו כעת. אז תודה רבה שהאזנתם, אנחנו ניפגש גם בפרק הבא.